חוכמה חותם עדינו, אמרה ימות, חטאים תרדף רעה. מי שעשה עוון, שאלך לעזאזל. ככה אמרה החוכמה. שאלו את הנביאים, אמרו, והנפש החוטאת היא תמות. אין, לפי החוכמה, לפי הנבואה, מי שעשה חטא צריך למות. שאלו את התורה, מה עושה אדם שחטא? אמרה, יקריב קורבן ויתחפר לו. אדם כי יקריב מכם, קורבן לשם וכו'. שאלו את הקדוש ברוך הוא, למה שאלו את הקדוש ברוך הוא? כי היום אין לנו בית מקדש, אין לנו קורבנות. שאלו את הקדוש ברוך הוא, אדם שחטא, מה עושה? אמר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ויתחפר לו. אדם עוד הכתיב, טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך. אז נמצא שאת מי שאלו ואמר קורבן? את התורה. בתורה כתוב שקורבן מועיל, אבל בלי התורה, לפי החוכמה ולפי הנבואה, צריכים למות. ישראל קיבלו תורה וישראל עוסקים בתורה, אז לפי תורה, מי שחוטא יכול להביא קורבן ולהיפטר ולהינצל ממוות, להינצל מהעונש. אבל הגויים, הם יכולים ללכת לפי תורה? לא, אין להם את התורה, הם לא קיבלו את התורה. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא שאל אותם, הם לא רצו לקחת את התורה. ברגע שהם לא רצו לקחת את התורה, אין להם תורה, אז כשהם חוטאים, הם חייבים מיתה. הגויים לא מועיל קורבנות, וזה בדיוק מה שהיה בין אומות העולם לבלעם. כשישראל קיבלו את התורה, באו מיד הגויים אצל בלעם ואמרו לו, למה להם אין קורבנות? הם רוצים גם קורבנות, למה יש להם פטנט איך להיות פטורים ממיתה ולהישאר בחיים? אמר להם בלעם, קורבן לא מועיל, רק מי שלומד תורה. כי מי אמר שיביא קורבן ויתפטר וימחל לו? התורה אמרה. אז מי שיש לו תורה כן יכול לקבל. אבל המפרשים אומרים שיש פה מוסר השכל לאדם. יש פה מוסר השכל לאדם, יש גוף ויש נשמה. וזה פירוש הפסוק, אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה תושיע השם? אלא הגוף והנשמה, הקדוש ברוך הוא מושיע את שתיהם. איך? הגוף זה בחינת בהמה. הנשמה זה האדם. בהמות, למי שיש לו בהמות, הוא צריך למסור אותם לידי רועה, שהרועה ינהיג את הבהמות כדי שישמור עליהם, יאכיל אותם, ישקה אותם. בהמות אי אפשר להשאיר אותם כך בלי רועה, חייב שיהיה להם רועה. הגוף הקדוש ברוך הוא נותן לו רועה, כי הגוף הוא בהמה, והרועה זה הנשמה. הנשמה זה הרועה, זה הרב, והגוף זה התלמיד. הנשמה זה הרועה והגוף זה הבהמה. וזה מה שהגמרא אומרת, למה הנשמה נענשת בגיהנם? שהיא לא שמרה כהוגן, לא שמרה על הגוף שלא יעשה עבירות. הקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה פה לשמור על הגוף ולחנך אותו שיקיים מצוות. ברגע שהוא לא מקיים מצוות, מי שאשם זו הנשמה שלא לימדה אותו כהוגן, לא שמרה עליו כהוגן. כשאתה מוסר בהמות לרועה לשמור אותם, אז אם הרועה שומר את הבהמות כהוגן והצון שלמות, הרועה מקבל שכר. אבל כשהרועה לא שומר את הבהמות, זכרנו בפרשת משפטים, אז תובע אותו לבית דין, שומר חינם, שומר שכר, לכל אחד יש ההלכות שלו. וזה מה שהיה בדור החורבן, לצערנו. איך הנביא אומר, והרועים פשעו בי, הכוונה המנהיגים של עם ישראל, ראו חטאים, ראו עבירות שאנשים עושים ולא העירו להם, לא הוכיחו אותם. היו שרי הקיילים, מי הולך זנבו, ראשו של זה בצד זנבו של זה, כך היו המנהיגים של ישראל. אז הרועים צריכים לדאוג לצון, שהצון לא ילכו חס ושלום טועים. וזה לצערנו גם בימינו אלה, בתקופה הזאת בעיקר, אחרי כל מה שקרה, הניסים והנפלאות של המלחמה, יש התעוררות גדולה מאוד בעם. אני לא מדבר פה על ירושלים, על כל הארץ כולה. ויש ערים שלמות עזובות לצערנו, קהילות שלמות שאין להם רועים, שאין להם מי שלמד אותם תורה, שאין להם מי שיחנך אותם, אין להם מי שיסביר להם, אין להם מי שיקרב אותם. וזה מוטל עלינו, אנחנו כולנו חייבים בדבר הזה. וחבל שאין מספיק. אני אומר לכם בפירוש, אין מספיק. אני נמצא בהרבה ערים וראיתי המצב מאוד מאוד גרוע, מאוד מאוד מוזנח. יש ציבור עצום שצמא לתורה ואין מי שמוכן להקריב ולתת בשבילו. וזה צרה צרורה, כי הרועה צריך לקיים את התפקיד שלו. ויש במדרש מעשה, היה איזה רועה אחד של צאן, שהרועה הזה היה לו, כל בוקר היה הולך לוקח צאן ואוסף את הצאן מכל מיני מקומות, מהבעלים שלהם, ומוציא אותם לשדה לרעות במשך היום, מאכיל אותם, ובערב מחזיר אותם למקומם. והיה כל יום הצאן לפי מספר היה מביא אותם, מחזיר אותם, כך היה. אבל הרועה הזה, לא עלינו, היה חירש, לא שומע, והיה מביא את הצאן יום אחד, וכל יום בצהריים, לקראת הצהריים, אשתו, אישה צדקת הייתה לו, מכינה אוכל, מבשלת, ומביאה לו, מביאה לו אל השדה לאכול. והנה יום אחד האישה הזאת חלתה מסכנה, ולא יצאה לשדה, לא באה. הגיעה שעת הצהריים, והוא רגיל לאכול, וכשבן אדם רגיל לאכול בשעה מסוימת ולא אוכל, אז קשה מאוד, כי הכל תלוי בהרגל. אז היה לו מאוד קשה, לא יודע מה לעשות. חשב, והוא מוכרח לאכול. עברה שעה, עברה שעתיים, הוא לא יכול. אמר, אולי אני אלך הביתה לאכול, לראות מה קרה, לאכול, אבל מי ישמור פה על הצון? אולי יבואו זאבים, יבואו דובים, זה לא עסק להפקיר אותם כך וללכת. הוא היה אדם אחראי. אז הלך לשדה הסמוכה, ראה שם איזה איש אחד קוצר את השדה שלו. קוצר, היה שעת קציר. והקוצר הזה גם היה חרש, הוא לא ידע שזה חרש, זה חרש וזה חרש. ניגש אליו ואומר לו, תשמע אדוני, תן לי, תשים עין על הצון שלי, אני הולך הביתה, אחזור בעוד שעה, אני פה, אני לא אתעכב, אולי פחות, אני רק רוצה לראות מה שלום האישה, למה היא לא הגיעה היום, ואני חוזר. הקוצר הזה לא הבין, הבין הקוצר שהוא אומר לו, אתה יש לך פה חיטים, אתה קוצר תבואה, קש, תן לי בשביל הבהמות שלי שאני אכיל אותם. מה ייתן לו בשביל הבהמות? שלו אלף צון, מה יספיק להם? מה אתן לו? צריך לצעוק הקוצר, לך ממני מפה, וזה לא מבין. עוד פעם מסביר לו שאני הולך הביתה, ועזוב הקוצר תגיד, עשה לו, לך, 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 זה הבין שאני אשמור לך על הצון, ולך אתה הביתה. עזוב אותם. הלך לביתו, ראה שאשתו חולה, קצת עזר לה, הוא ישב אכל, הכין לה מה שהיא צריכה, חזר מהר לשדה, ראה את כל הצאן שלמות, מהשמיים שמרו אותם, הולך בתום, ילך בטח, לא קרה להם כלום, תקל על כולם, כולם שלמים, עוד מעט יהיה הערב, אמר לו, ברוך השם, זה הקוצר הזה, איש טוב, שמר לי על הצאן, אני אתן לו שכר. הלך חיפש איזה גדי אחד מבין הצאן, שתמיד את המתנה נותנים דבר שאתה לא צריך. היה הגדי הזה איזה רגל שבורה. היה רגל שבורה, לקח אותו, הרים אותו, בא אצל הקוצר, אומר לו, תודה רבה יא חביבי, אני באמת מודה לך, אתה היית היום יוצא מהכלל, כל הצון שלמים, קח לך את הגדי הזה במתנה. זה הקוצר, לא מבין מה הוא רוצה ממנו, חושב רוצה לתת לו, שייתן לו אוכל, עוד פעם חיטים, אולי תלך מפה, אתה לא זה רואה, אומר לו תלך, חושב שזה גילה שהרגל של הגדי הזה שבורה, יענו מה אתה צוחק עליי, אתה נותן לי מתנה, אתה נותן לי גדי עם רגל שבור. אז אומר לו, תראה חביבי, הרגל הזה זה כלום, אל תסתכל על הרגל, אל נהבט בעמלנו ואל תביט במעלנו, הרגל הזה זה כלום, זה גדי שמן טעים מאוד, אתה תבשל אותו, תאכל, תהנה. ומראה לו את הרגל השבורה, והוא לא יבחין ברגל השבורה, עכשיו התחיל להבחין. עכשיו הקוצר שזה אומר לו, אתה שברת את הרגל של הגדי כשאני הלכתי. אמר לו, רק תלך מפה, לא אני, לא יודע מה שאתה רוצה ממני. וזה עוד פעם מתחנן אליו, אומר לו, אין דבר, תיקח את זה. והתחילו להתווכח ביניהם, זה לא שומע וזה לא שומע, מה שזה מדבר זה לא שומע, שזה מדבר זה לא שומע, וזהו. עד שהתחילו כמעט לריב, התחילו לריב, זה דוחף את זה וזה דוחף את זה. אז מה יהיה? צריך כל מקום שיש שניים מריבים, ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. והנה, מה לעשות שזה היה שכונה של חרשים, הנה הגיע החרש השלישי, גם השלישי היה חרש. מה היה עם השלישי? השלישי הלך בדרך, הסתובב בשדות, היה יום יפה, יום אביב טוב, טייל וזה, מצא איזה סוס יח טועה במדבר, לקח אותו רכב עליו, והיה רוכב. אלה ראו אותו רוכב על סוס, חשבו, מי רוכב על סוס? שופט. זה בטח שופט גדול. אם הוא לא בבית המשפט העליון, למה אין לו מספיק פרוטקציה שם, לפחות במחוזים. אז בואו, אז נדבר איתו, אולי הוא יפסוק בינינו. רצו אליו, זה בורח, הם רצים, רצים, חזקים. רצו, עצרו אותו. והוא אומר להם, תעזבו אותי. הוא גם לא שומע, לא מבין מה הם מדברים. והם מתחילים לספר לו, זה מספר, אני נתתי לו לשמור על הצון, והוא שמר עליהם, אני נותן לו גדי, והגדי הזה הרגל שלו שבורה, תעשה טובה, תסביר לו שזה כלום, שיקח את זה. והוא אומר, זה מה רוצה ממני, היום מתנפל עליי, והוא מאשים אותי שאני שברתי את רגל הגדי. והשופט מה שומע? הוא לא שומע כלום, אבל הוא חושב שהם אומרים לו, שמע חביבי, זה הסוס שאתה מצאת, זה שלנו. הוא צועק, אומר, אני לא גנב, אני לא גנבתי, אני מצאתי סוס ולתומי, אני הלכתי בדרך, מצאתי סוס לתומי ורחבתי עליו, תעזבו אותי, תנו לי ללכת. עכשיו הם רואים שהוא לא רוצה, חשבו שהוא אומר להם, אתם, אני לא אתעסק איתכם, אין לי עסק איתכם, אתם הם אנשים לא נורמליים. אז הם ראו ככה, אמרו לא, לא נגמור עד שהוא יגמור איתנו, תפסו את רסן הסוס, לא נותנים לסוס לסלחת. זה ראה ככה, עזב את הסוס וברח עם הרגליים שלו, והם נשארו כולם תמהים, תמהנו מראות, נשאר הסוס בידם. והם כך אומר, זה עד כאן דברי המילון, זה כך אנחנו בעולם הזה בדיוק, זה שיח, שיח חרשים, לא אלמים אלא חרשים. אנחנו טועים כמו צון טועה, זה מושך לכאן וזה מושך לכאן, זה למזרח וזה למערב, זה לצפון וזה לדרום. אבל יש לנו את התורה לפנינו, ניקח ספר תורה ונראה מה כתוב. כתוב, אם אדם עושה עוון יעשה תשובה, התורה אומרת יעשה תשובה. בזמן שבית המקדש קיים היה מביא קורבן ומתחפר לו, עכשיו שאין בית המקדש קיים אז יביא קורבן, אין בית המקדש, יעשה תשובה, ואם זה קורבן ונשלמה פרים שפתנו. אדם ילמד תורה על ידי לימוד תורה, אז התורה מפתחת, המסיח אילמים והמפענח נעלמים. לימוד התורה היא מחזירה את האדם לכושרו, מחזירה לו את כל החושים שלו חזרה. זה אומר, אומות העולם ביקשו את הקורבנות, אמר להם לא מועיל. למה לא מועיל? בישראל מועיל קורבנות, כי בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלים. התורה זה כמו תבלים נגד יצר הרע. ואז כשיש לך תורה תבלים, אתה אומר, אז אם יש עוונות זה אונס. קורבן לא מועיל רק באונס. קורבן על מה היה בעל שגגה? על מזיד אין קורבן. כל הקורבנות שאנחנו קוראים בתורה זה אדם שעשה עבירה בשוגג, חילל שבת בשוגג, חייב חטאת וכן הלאה. נשבע אז צריך להביא קורבן. אבל כשאדם עושה עבירה במזיד, מחלל שבת במזיד לדוגמה, או מכה אבי ואמו במזיד, אין קורבן על זה. קורבן בא רק על שגגה, קורבן מועיל על אונס. אז מי שלמד תורה אז הוא יודע מה אסור ומה מותר ונכשל, זה בגלל אונס, מועיל לו קורבן. אומות העולם לא למדו תורה, איזה אונס, מה שמם וזכם, לא אונס ולא כלום, הם כולם מזידים, אז לא מועיל להם קורבנות, לכן לא נתן להם את הקורבנות. כתוב, דמה התחילה הפרשה בויקרא באות ו', ויקרא אל משה. לא כמו שרגיל תמיד, למשל כל הפרשיות, ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה לאמור כאן, ויקרא אל משה ודבר השם אליו, ויקרא. רבותינו דרשו, כל מקום שכתוב ו' זה לשון חזרה. איך? כמו, ויתן לך האלוהים יתה לשמיים. יצחק אבינו מברך את יעקב אבינו. איך הוא מברך אותו? ויתן. מה זה ויתן לך? אתה פוגש מישהו, אתה אומר, והוא אמר, ואני אמרתי, מה? תגיד לו, סליחה, בבקשה, יש לי להגיד לך דבר כזה וכזה. וכשאתה אומר וב, זה המשך שמה שדיברת מקודם. מה דיברת מקודם שאתה אומר וב? אז רבותינו אומרים, ויתן לך, אמר לו יצחק אבינו ליעקב, הקדוש ברוך הוא ייתן, ויחזור ויתן. כלומר, אף פעם לא יפסיק לתת. זה לשון וב. אומר, ויקרא אל משה, יקרא ויחזור ויקרא. ויקרא, הרי ידוע, הגמרא דורשת, למה תינוקות של בית רבן מלמדים אותם חומש ויקרא, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו תהורים ויעסקו בדיני טהרה, מתאים להם שהם הבל שאין בו חט, תינוקות של בית רבן, הם יעסקו בטהרה. אומר ויקרא אל משה, ויקרא אל משה, משה רבנו נתן לנו את התורה, שאתה לומד תורה ויקרא אל משה, שאדם לא יאמר את הפרשה הזאת כבר למדתי, את הדרשה הזאת שמעתי, את השיעור הזה כבר הייתי, אלא יקרא ויחזור ויקרא. למה? אין, אתה לא מוצא אף פעם שיעור בלי חידוש, אין לך מדרש בלא חידוש. הפוך בה והפוך בה וכל הבא. זאת אומרת, כמה שתלמד ותלמד 101 פעם, אתה מוצא, אפילו אתה לבד, אתה מוצא דבר חדש. מוכרח שתמצא דבר חדש. לכן יש וב. זה אחד. ועוד הרי אמרו, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק תורה לעצמך, כי לכך נוצרת. מה פשט, אתה תחזיק תורה לעצמך? אלא כשאדם לומד תורה הרבה, אז הוא אומר, אני יודע כבר. למשל, הוא למד כל שולחן ערוך אורח חיים. הוא למד את כל הלכות פסח על בוריים, יודע אותם בעל פה. הוא אומר, שמה אני אחזור עליהם? הוא אומר, לא. אתה למדת תורה הרבה, הרבה פעמים הכוונה. ואתה יודע את זה על פה, אל תחזיק תורה לעצמך. אל תאמר, אני כבר יודע. לא. כי לכך נוצרת, כל יום אתה תלמד עוד פעם, ותדע עוד פעם חדש. ולמה יש א' קטנה בויקרא? אז ידועה ומפורסמת הדרשה שרבותינו דרשו, מאיפה קרן עור פניו של משה? כתוב בגמרא, כשמשה רבנו עלה למרום, ראה את הקדוש ברוך הוא כותב ספר תורה. הקדוש ברוך הוא בכל מוסו כותב בדיו ספר תורה. כשגמר הקדוש ברוך הוא סיים את הכתיבה, אז הסופר תמיד שגומר לכתוב מנגב את הקולמוס, מקנח אותו, שלא יתייבש הדיו, אחר כך יהיה קשה אחר כך לכתוב מחדש. יש ציפוי של דיו יבש, זה מפריע על הכתיבה, מנגבים. לקח הקדוש ברוך הוא את הקולמוס וקינח את במצחו של משה רבנו, ומהדיו הזאת קרנו פניו של משה. כך כתוב. שאלו המפרשים, רגע, יש לנו שאלה. מה השאלה? הקדוש ברוך הוא להבדיל זה כמו בשר ודם. עכשיו הסופר כשהוא כותב נשארה לו שורה לכתוב במזוזה או בספר תורה, והוא מטביל את הקולמוס. הסופר יש לו פטנטים שלו איך להטביל, אם הוא מוציא את זה מהר או לאט, יש פחות או יותר דיו, יש כל מיני חוכמה בזה, אומנות ידועה. הסופר לא יכול לקחת דיו בדיוק למספר האותיות שנשארו לו לכתוב, אז לפעמים חסר דיו, צריך להטביל את הקולמוס פעם נוספת, לפעמים נשאר דיו. אז כשהוא גומר לכתוב נשאר דיו בקולמוס, הוא צריך לנגב אותו עם הסמרטוט. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. הקדוש ברוך הוא, מה זה נגב את הקולמוס? הקדוש ברוך הוא כשלקח קולמוס וכתב בו את הספר תורה, בטח היה שם מראש מתוכנת בדיוק טיפות דיו שזקוקות בדיוק למספר האותיות ולצורה שלהם של כל הספר תורה מההתחלה עד הסוף, מבראשית עד לעיני כל ישראל. מאיפה יש דיו מיותר בקולמוס של הקדוש ברוך הוא שהוא ינגב אותו במצח של משה? זה לא בשר ודם שאצלי יכול להישאר מיותר או חסר. אצל הקדוש ברוך הוא הכל במדויק. אומרים רבותינו, הכל היה במדויק אצל הקדוש ברוך הוא. אבל משה רבנו שכתב ברוב עם ותנותו את חומש ויקרא, כשהגיע לפסוק ויקרא כתב א' קטנה, אמר מי אני שאני אכתוב על עצמי שהקדוש ברוך הוא קרא לי? זה היה מישהו אחר, היה בכל הכותרות, בכל תחנות השידור, היה מפרסם. הקדוש ברוך הוא קרא לו, מצטלם שיצלמו אותו בכל התחנות בעולם. משה רבנו אין ענב בעולם כמו, הוא מצניע את עצמו עד למטה, אני כלום. אמר מי אני שאני אכתוב בספר תורה שהקדוש ברוך הוא קרא לי? אז כתב, כך אומר המדרש, ועיקר עם א' קטנה, כאילו במקרה הקדוש ברוך הוא ראה אותו וקרא לו. זה יכל לקרות עם כל אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ענב, עכשיו עשית א' קטנה, זה היה צריך לכתוב בספר תורה א' גדולה. נשאר דיו מיותר, הבדל בין א' גדולה לא' קטנה. אתה יודע מה אני עושה בדיו הזאת? אומר הקדוש ברוך הוא, זה דיו קדוש מוכן לכתיבת ספר תורה, נגב לו את זה במצחו, ומזה קרן אור פניו של משה רבנו. פה לראות מה זה מידת הענבה שהייתה למשה רבנו. ועל זה דרשו רבותינו, האלף הזו קטנה, הדאו דכתיב הקטון יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום. המשך הפסוק, אני אדוני בעיתה החישנה, נאמר על המשיח. אבל כתוב שם הקטון יהיה לאלף. יש דרשו את זה על יוסף הצדיק, שהוא עתיד לבוא במשיח בן יוסף, שהוא הקטון, הוא הקטן מיוסף, והצעיר שבאחית הוא ובנימין, שני הצעירים, יהיה לאלף. אבל מה פירוש הקטון יהיה לאלף? הקטון יהיה לאלף, הכוונה אמרו רבותינו שאם אדם למד תורה הרבה ועושה את עצמו קטן, זאת אומרת הוא לא מתגאה, הקטון, כמה שהוא לומד הוא עושה על עצמו קטן, יש לו למה להתגאות והוא לא מתגאה, זה איש כזה יהיה לאלף. הוא יהיה איש גדול מאוד. אלף זה אלף, אלוף. אלף זה מלשון מלמד, האלפך חוכמה, מאלף לימוד תורה. אז הקטון יהיה לאלף. כשהוא מקטין את עצמו, מדי הוא זהר, הוא רב. עושה את עצמו כמו תינוק, הוא יזכה לאלף. אבל עוד רשע יש. הקטון יהיה לאלף. אדם שלומד תורה צריך לדעת שאפילו אלף לא למדתי. אני לא, עוד לא יודע כלום. אני כמו תינוק, שגם אלף לא יודע. ולכן ידוע, לכן כל התלמוד בבלי לא מתחיל בדף א', אלא בדף ב', שכמה שאדם ילמד, אז א' עוד לא למדתי. אף פעם לא למדתי, את א' גם חסר לי. וא' זה אותיות אלף. כשאתה עושה מעצמך א', זאת אומרת קטנה, א' קטן, אז אתה באמת אלף גדול. אבל מי שעושה מעצמו אלף גדול, אלף, הוא הולך באלפים, מספר גדול, הוא גם א' קטנה לא. הקטון יהיה לאלף. האלף הקטנה הזאת בא להגיד לי, ויקרא אל משה. מי שלומד תורה ואחרי שהוא גמר ללמוד ויקרא מסיים באלף, ואיזה אלף קטנה, הוא אומר אני איש קטן, אני לא חכם גדול, זה אל משה. מתאים לו להיות אצל משה רבנו, גדול בתורה כמו משה וגם ענב כמוהו. ויקרא עם אלף קטנה, זה אל משה, הוא דומה למשה רבנו. ועל זה כתוב, אדם ובהמת הושיע השם. אמר עליו השלום, הגאון ראש הישיבה, זכותו תגן עלינו רבנו עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה. אמר, מה זה אדם ובהמת הושיע השם? ידוע, היה מעשה פעם באיזה עשיר אחד גדול, עם הארץ, דאורייתא ודרבנן, שהעשיר הזה לא למד תורה אף פעם, ולא היה הולך לבית הכנסת. זה מעשה שסיפר אותו רבנו יוסף חיים. אז השיר הזה היה לו אישה חכמה וצדקת, וכל פעם מדברת איתו שאלך לבית הכנסת, אלך לא הולך. שבת אחת יורצייט של אבא שלו אמרה לו, תעשה טובה, אבא שלך לא תקרא לו קדיש, מה אתה, אם אתה עושה לו נחת רוח, כל הכסף הזה שאתה עושה, טוב. הלך לבית הכנסת, זה על המזל הוא הגיע בשבת, היו אומרים השם מלך, השם מלך. אבל מתי אמרו? בדיוק שהוא שם את הרגל שלו על המדרגה של בית הכנסת של השער. אז הוא ראה איך שהוא שם את הרגל, פתאום כל הציבור עמד, זה שמח, שמחה גדולה, אמר איזה כבוד עשו לי. הלך ישר, נכנס לתוך בית הכנסת, הלך ישר לכותל המזרח. והיה שם איזה כיסא מיוחד של אנשים מכובדים ליד הרב, ישב שם. אמר, אם אני כזה אדם חשוב שכל הציבור בבת אחת עמד, אז אני מגיע לי לשבת שם. ישב שם ולא יודע להתפלל, הוא משמע ישראל, עמידה, מה שכולם עושים הוא עושה איתם, ולא זז ולא העלו אותו לתורה, בקושי ידע להגיד את הברכות, עשה השכבה ונדב סכום גדול לבית הכנסת, כולם שמחו שמחה עצומה. טוב, נגמר זה, בא הביתה, אמר לו אשתו, נו איך היה? אמר לה, אל תשאלי, אל תשאלי, איזה יום גדול הוא, יום היסטורי בחיים שלי, בחתונה שלי לא שמחתי כך. מה קרה? רק באתי לבית הכנסת, תכנסתי פנימה, כולם בבת אחת עמדו, לא היה אחד עומד, אחד יושב. אמר לה, ועשו לי כבוד יותר מערב. אמר לו, איך אתה יודע שעשו לך כבוד יותר מערב? אומר, מפני שכולם עמדו כשאני נכנסתי. כשהרב זה לא בדיוק היה ככה, אלה שליד הכניסה ראו אותו עמדו, ואלה שהיו בפנים יותר עוד לא הצליחו לעמוד, והרב הלך להתקדם, אז איפה שהגוש של האנשים שהרב היה שם עמדו, אבל לא כל בית הכנסת כמו אצלי, אצלי כולם ללא יוצא מהכלל. אז הבינה האישה שזה כבר פה זה עסק אחר. אמרה לו, תגיד לי, כשקראו לך לעלות לתורה, עמדו כולם? אז עמדו? אמר, רגע, רגע, בשביל מה צריכים לעמוד? אמרה, לא, אבל אם אתה עובר וצריכים לעמוד, אז עמדו, אז צריכים לעמוד לך גם אתה. וכשהרב עלה לתורה, אמר, כן, כשהרב עלה לתורה, עמדו. אמרה, אז לא עשו לך כבוד כמו לרב? אמר לה, לא, מה את יודעת, מה את מבינה, את באת, מאיפה את יודעת? אני הייתי בבית הכנסת, את היית? את לא היית. אז אמרה לו, טוב, מה? אמר לה, עכשיו אני גם במנחה של שבת, אני הולך לבית הכנסת. אם ככה כבוד עשו לי, אני הולך במנחה. טוב, הלך במנחה, לא עמדו לו, הוא בא לפני, אחרי, ישב עוד פעם הכיסא ליד הרב. שב הכיסא ליד הרב, אז כל התפילה הם מתפללים, כולם, הוא הופך את הסידור, ימינה ושמאלה, כדרכם, שאתה יודע, אתה פעם נפגשת עם איזה אחד מאנשי הפוליטיקה החילונים, אוהבים ככה לשאול איזו שאלה, להראות שהם יודעים משהו בתורה. אז הוא הפך, אמר לרב, רב, יש לי שאלה פה. יש פה במנחה, הוא חיפש בכל מנחה, אין קושיה. בסוף מנחה, אלויה, אלוי את השם, שם כתוב עבדי השם, כתוב שם, אדם ובהמה תושיע השם. מה זה אדם ובהמה? אמר לו לרב, איך, מי הביא את האדם אצל הבהמה? אמר לו הרב, תשאל את השמש. שמש הביא את האדם אצל הבהמה. והוא לא הבין מה הרב אומר לו. בסוף שהלך הביתה, אשתו אמרה לו, תשמע, יותר טוב שתשתוק, אל תדבר הרבה, פעם אחרת אל תדבר יותר מדי. אבל רבי עזרא עטייה שאל, מה זה באמת אדם ובהמה תושיע השם? למה כתוב זה אצל זה? אז יש פירושים שונים, רבותינו אומרים אדם ובהמה, כמו שאמרנו, הגוף זה הבהמה והנשמה זה האדם, כשאדם חוטא, אז גם הנשמה, גם הגוף סובלים, ואנחנו מתפלים לקדוש ברוך הוא שירחם על שתיהם. רבי עזרא עטייה אמר כך, כשאדם חוטא צריך להביא קורבן, אז מביא בהמה. הבהמה אומרת, יש לי, מה אני צריכה לסבול? איזה יופי. הוא חטא, עשה עוון, מסכן אותו שה, אותו צון, שהולכים, לוקחים אותו מהמכלאה שלו, מהעדר שלו, ושוחטים אותו קורבן בבית המקדש. אלא מה התורה אמרה? למה שוחטים את הבהמה? כי הוא עשה מעשה בהמה, זה יצר רע, החטיא אותו, אז הוא צריך להביא בהמה, להקריב אותה קורבן. ועוד כתוב, מה שספר העקדה כותב, מפחיד. אומר, הכהן היה מפחיד את החוטא הזה. אומר לו, תראה, כל מה שעושים בבהמה היה צריך לעשות איתך. כששוחטים אותה, הוא היה צריך למות. מפשיטים את איבריה, היה צריך להפשיט את עורו. מנתחים אותה לאיברים, אותו עבר שחטא היה צריך להוריד לו אותו. בר מינן. אז בעיה נשאר מהאדם. אחרי זה, שורפים, היה צריך לשרוף אותו. יש של גיינם, רוב חטאים ירחץ במים, וכן הלאה. כתוב שם 8 דברים שנעשים בבהמה, כולם היו 8 דברים האלה היו צריכים להיות באדם עצמו. זאת אומרת, תראה, מתי מביא קורבן על שגגה? אמר ראש הישיבה עליו השלום, האם יעלה בדעתך, אדם נתנו למשל נשק ביד להשתמש בזה, והוא השתמש בנשק, פצע את עצמו, אז הוא פצע את עצמו בשוגג, הוא יבוא לרופא ויגיד, זה בטעות, אני לא מגיע לי להיות פצוע. אין טעות, טעות, פצעת את עצמך. אומר אותו הדבר, בן אדם בטעות חילל שבת, אז יגיד, אני לא עשיתי עוון, זה בטעות, בטעות דיבר לשון הרע. אין טעות, גם בטעות אפשר להרוס עולם. הנה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי תקנה לטעות. בעולם הזה אין תקנה לטעות. תאונה בטעות או איזה דבר בטעות לא עלינו גורמת נזק, לא ניתן לתקן אותו. אבל ברוחניות תקריב קורבן, תקריב קורבן. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יש לי עוד פטנט שגם קורבן בו. למה הבהמה צועקת ואומרת, אני מה חטאתי? הוא חטא, אכל, שתה, עשה כל תועבות שבעולם, פתאום בא לוקח קורבן בהמה, מקריב אותה קורבן במקומו. אומר הקדוש ברוך הוא, אז תעשה תשובה. תעשה תשובה, לא צריך גם קורבן. על ידי תשובה האדם נושע, גם הבהמה נושעת, שלא צריכים לשחוט את הבהמות. זה אדם ובהמה תושיע השם. על ידי תשובה, שאדם עושה תשובה, אז לא צריך לעשות גם כן קורבנות, אז הכל כמו שצריך. פלל הקדוש ברוך הוא שיקבל את תפילותינו ברצון, וירחם על עמו ישראל, ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, וישלח לנו משיח תזכנו, ונזכה במהרה לראות בניין את המקדש עם הקורבנות כהוגן במהרה בימינו, אמן.